طيب ما سيبك فوهير. نحن بحلق شليشي بيرك لامد بيت بسدرة של פרקים שבהם רבנו מניח את היסודות למה שנקרא טעמים למצוות. כבר ראינו כמה עקרונות שרבנו הניח בעניין הזה, אבל בפרק למד א' שאותו למדנו, אנחנו ראינו התקפה עזה מצד רבנו כלפי אלה אשר ממענים לחפש טעמים למצוות, אלא אומרים כך גזר בורא עולם, זהו רצונו. ובעוד שרבנו אומר כך גזרה חוכמתו, כלומר זה לא רצון שרירותי אלא מדובר ברצון מושכל, אלא מה? שאנחנו לא יודעים מהו הרצון המושכל הזה, ויש עלינו את החובה במסגרת הייעוד שלנו לדעת את השם, אז גם כן בזמן שאנחנו מקיימים את ציוויו יש חשיבות גדולה מאוד שאנחנו א' נצא מתוך הנחה שכל ציווי וציווי הוא מושכל ויש לו טעם, יש לו תכלית, ואנחנו מצווים להתחקות אחרי הטעמים של המצוות. זה לא אומר שאנחנו בטוחים שזה מה שהשם התכוון, כי סוף סוף התורה העלימה את הטעמים, היא נתנה מספר טעמים למספר מצוות, וחכם שבאדם נכשל בהם, שלמה המלך, אבל זה לא אומר שכתוצאה מכך אין אנו מצווים לשדרג את עבודתנו יתברך, לא רק בעשייה טכנית מרותית, אלא בעשייה מושכלת מתוך מחשבה שהנה אולי כוונת השם כך, אולי כוונת השם כך. זוהי הדרך שרבנו בוחר בה. לאחר מכן בפרק למד ב', וזה אותו נלמד כעת, כבר רבנו נכנס לעניין של טעמי המצוות, וכאן הוא מניח שני יסודות. יסוד האחד, בוודאי ובוודאי כמו שהבריאה, כל מי שיתבונן בה יראה את החסד האלוהי והחוכמה האלוהית בבריאה כפי שהיא נבראה, בתכנון של כל נברא ונברא, איך שזה ממש מושכל למען קיום הנבראים, ממש על כל, ברמת האיברים, ברמת הכל, שכל דבר ודבר יש לו את המשמעות, למה זה ככה ולמה זה ככה, רואים את החסד האלוהי והחוכמה האלוהית בנבראים. כך אותו דבר גם כן בציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. ואז רבנו אומר שככלל עלינו לדעת, ככלל עלינו לדעת ש... מה הרחשים האלה רבותיי? יש משהו לא בסדר?
יש להם בעיות.
אוכן תראה, מאשימים אותך שאתה רוצה לגרור את כל חברי בית המדרש לכיוון שלך. אומרים זכותך להביע את עמדתך, אבל עכשיו אתה אל תגרור את כל חברי בית המדרש לעמדה שלך.
אז
נכון, זה טוב שאתה ראה לי. עכשיו ככה, נחזור לענייננו. כאמור, רבנו פותח בהתאמת מצוות, הפעם כבר יחסית ספציפית, כי עד עכשיו הוא דיבר כללית שהמצוות נועדו לתקן את האדם במידותיו, ולהקנות לו מושגים אלוהיים, זה בכללי. אבל עכשיו הוא כבר נוגע במצוות פרטניות, וכך למשל הוא נוגע במה שידוע מפורסם, העניין של גישתו לקורבנות, לקורבנות ולמקדש. ואז הוא אומר שבעצם לכאורה, כך משתמע מהדברים שלו, כל הציוויים האלה של הקורבנות, של המקדש, הם תכנון אלוהי איך לעקור את העם מתרבות אלילית פגנית שהייתה מצויה באנושות בצורה מאוד מאוד מושרשת ובצורה מאוד מאוד אפילו הייתי אומר פרימיטיבית וכולי, אבל מה? היא הייתה עממית, נשאבו אליה בני אדם וראו בה איזה משהו שיכול לעזור להם בצרכיהם, בצרכיהם האישיים, המשפחתיים, הקהילתיים, הלאומיים. ומאוד מאוד היה קשה למי שנשאב לאלילות הזו, ורובם נשאבו לאלילות הזו, אי אפשר היה לנתק אותם. כך שאם במגמה של התורה במצוותיה הוא לנתק את עמנו מאותה השפעה אלילית איומה שהייתה בעולם ובקרב האנושות, באופן מושכל, באופן מתוחכם, באופן מושכל, לא על ידי ציווי שרירותי לבוא ולומר אסור, ואוי ואבוי למי שעובד עבודה זרה בזה נגמר, אלא לתת להם לכאורה דברים של עבודת פולחן, אבל לשם השם, כשהמגמה לספק להם את החוויה של העשייה של מעין פולחן, אבל המגמה ברורה ברורה מכל העסק הזה לנתק אותם מעבודה זרה, ויותר מכך לכוון אותם לתובנה של אמונה במציאות השם אחד בלתי גשמי, שהאתגר שלנו הוא לדעת על מציאותו יתברך ועל השגחתו ולדבק בו. זוהי המגמה. ולכן כל העניין הזה של הקורבנות הוא נועד לצורך המטרה הזו. עכשיו, רבנו יודע שהגישה הזו בהתאמת המצוות בכלל, בגישה כזו ושל הקורבנות בפרט, היא בעייתית מאוד, כי במיידי כולם יגידו לו, מה מצוות אשר הן כל כך פרטניות בעניין המקדש ובענייני הקורבנות, אז כאילו אין משמעות לכל פרט ופרט, והמשמעות היא כוללת על דרך של ניתוק העם מעבודה זרה בדרך תחבולתית, בדרך מושכלת. זהו, הוא מודע לקושי הזה, הוא מודע לקושי הזה, והוא משיב על הקושי הזה, הוא משיב על הקושי הזה. אבל כשנגיע לתשובה, וזה בפרק הזה כאן, אנחנו נעמוד על משהו שלכאורה נשאר פתוח, והייתי רוצה שכשנגיע לשם, שם אני אפגיש אתכם עם משהו הנראה פתוח, ובין השאלה, הצגת השאלה ובין הצגת התשובה, ובמשהו הפתוח הזה נצטרך לנסות להבין מה רבנו מתכוון במה שהשיב ובמה שלא השיב בעניין הזה. כמובן זה רק תחילת הדרך של איך קוראים של טעמי המצוות, ואחר כך יגיע לטעמי מצוות פרטניות, ממש מפורטות, אבל זה כאילו פתיח עוצמתי מאוד, ולכן יש חשיבות בהרחבת הדיבורים עוד אותיו. מה שחשוב הוא שהוא מסיים את הפרק הזה ואומר, ראה גם ראה, נביאי ישראל אמרו, כי לא ציוויתים כשהוצאתי אותם ממצרים על עולה וזבח. והנביאים אומרים, למה לי עולותיכם, זבחיכם, שם השם, הם אומרים וכו'. ואז רבנו מנצל את ההגדים האלה ואומר, צא וראה איך שיצאו ממצרים ונקרא להם הים, במראה על מה נצטוו, שם שם לו חוק ומשפט ושם נסעו. ואמרו חכמים שהקדוש ברוך הוא נתן להם את השבת ונתן להם את הדינים. אז הוא אומר, אתה רואה שהמטרה העיקרית העיקרית של התורה זה תיקון האדם, תיקון החברה, היושר, מניעת העבלות והקניית השקפות אמיתיות, מציאות השם, כי השבת זה השקפות אמיתיות על מציאות השם, על חידוש העולם, על השגחת הקדוש ברוך הוא בעולם וכו'. זאת אומרת, זה העיקר, זה העיקר. עכשיו, כלום על די זהו חלילה כאילו פוסל את הקורבנות? לא, נגיע, נראה. עכשיו בואו נצא לדרך. כבר יש שאלות? עוד לא התחלנו. כן? בואו אולי נתחיל אחת השאלות. שאלה קטנה היא יותר מסוכנת מגדולה. כן, בבקשה.
בעניין הזה של הקורבנות, מה רבנו, איך הוא הסביר את זה שראינו שכבר היה קורבנות עוד הרבה לפני כן, כמו שאברהם הכיר קורבנות ליעקב,
האם הם עשו זאת בתורת ציווי?
לא, להפך, הם לא עשו את זה בתורת ציווי, וכאילו שם לא היה עניין להרחיק אותם, שכאילו יכולים להתרחקים מעבודת הרב.
בסדר, בעזרת השם, נתקדם ואז נציף את השאלה הזו. בואו נראה. אם תתבונן במעשים האלוהיים, כלומר, המעשים הטבעיים, וכאן כמובן רבנו הוא רופא, אז גם מכיר את עולם החי, גם מכיר את העולם האנטומי של האדם, אז יכול לתת לנו דוגמאות מאלפות בעניין הזה. אם תתבונן במעשים האלוהיים, כלומר המעשים הטבעיים, יתברר לך מהם ניהול השם וחוכמתו בבריאת החי וסדירות תנועת האיברים ושכנותן זה לזה. כלומר, הבריאה של עולם החי הרמונית, מושכלת, כל דבר במקום, כל דבר עם תכלית, כל איבר ואיבר. אז אם כך בעולם החי, בעולם הטבע, בוודאי כך גם בעולם התורה, בעולם התורה והמצוות. וכן, תתברר לך חוכמתו וניהולו בסדירות מצבי כלל הפרט, מצב אחרי מצב. דוגמה לכך, בסדירות תנועותיו ושכנות האיברים. המוח, החלק הקדמי רך, ורקותו מרובע. ואחוריו יותר סמיך, כמותו שולט באנטומיה, ונפולין יותר סמיך, וכל שנמשך נעשה יותר סמיך. והעצבים הם כלי החוש והתנועה. הרי העצב שהצורך בו להשגת התחושה בלבד, או לתנועה קלת העומס כתנועת האף-אף והלחי מתפשט נמוח, והעצב שהצורך בו לתנועת האיברים יוצא מבין הפולין. בכיוון שאי אפשר לעצב מחמת רכותו ואפילו אותו שמבין הפולין להניע איבר, ניהל בכך שנסתייב העצב ונתמלא אותו הסיב בשר, נעשה יותר חזק.
משיח.
כן, קשיח יותר, כדי להפעיל איבר בנעשת עבל, ואחר כך נזדקך העצב בקצה העבל, והוא כבר נתקשה וכבר נסתרגו בו ניבים של כישורים ונעשים יתרים, ויתחבר היתר בעצם ויצמד בו, ואז יוכל העצב להניע את האיבר כפי סדר זה. והזכרתי לך דוגמה יחידה זו מפני שהיא הגלויה ביותר באותן הנפלאות אשר נתבערו בתועליות האיברים, שהם כולם ברורים, גילויים, כלומר עולם החי, עולם האנטומי של האדם, הם כולם ברורים, גילויים וידועים למי שמתבונן בהם בהבנה זכה. אז כמו שעולם החי והעולם האנטומי של הגוף האדם, הכל ברא הקדוש ברוך הוא בחוכמה ובחסד למען החי, למען האדם, וכן מה שניהל השם בכל אחד ואחד מבעלי החיים היונקים, מפני שבעת שנולד הוא בתכלית הרכות ואינו יכול להתחלקל במזון יבש. לביכך זומנו לו השדיים להולדת החלב כדי שיתחלקל במזון לח קרוב למזג איבריו, עד שיתחזק ויתקשו איבריו לאט לאט באופן מודרג. ובכמו הנהגה זו עצמה מאותו המנהיג הוא הבורא, הוא המנהיג אותנו, מאותו המנהיג יתרומם ויתעלה, נאמרו דברים רבים בתורתנו שם עובר הציוויים, ממערכת הבריאה והנבראים למערכת הציוויים, התורה והציוויים, לפי שאי אפשר לצאת מן הקצה אל הקצה הנגדי בבת אחת. כלומר, כמו שבעולם החי והטבע האנטומי של האדם אין קפיצות דרך, אלא הכל מדורג באופן כזה שמגיעים ליעד, כך בהתנהלות של בני אדם, אם רוצים להשפיע, ככל שרוצים להצליח בהשפעה, צריכים להתוות מתווים כאלה מדורגים ולא לעשות קפיצות דרך. קפיצות דרך לא מצליחות. ולפי כך, לא ייתכן כפי טבע האדם שיעזוב כל מה שהורגל לו בבת אחת. בני אדם, ברגע שמתרגלים למשהו, אפילו שהם בשלב מסוים מכירים באפסות של אותו משהו, בשלילה של אותו משהו, קשה להם להתנתק מההרגל, אלא הם כן יעבדו על עצמם בצורה מדורגת עד שמשתחררים. אבל על די האמירה, בעצם אני טועה בדבר הזה, אם הוא לא יבנה לו מתווה מדורג איך להשתחרר מאותו הרגל, הוא לא ישתחרר מאותו הרגל. כך זה טבע האדם. וכאשר שלח השם את משה רבנו, עכשיו שימו לב משפט חשוב, לעשותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, בידיעתו יתעלה, כלומר משה רבנו נשלח כדי שנהיה באמצעות התורה והמצוות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולפי רבנו במה מתבטאת הקדושה שלנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש? לא רק בגלל שאנחנו פרושים מעריות ואנחנו נוהגים חסידות בעניינים מסוימים, אלא בידיעתו יתעלה. זו נקודה מאוד מאוד מרכזית ומהותית. כלומר, איך נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש? גוי קדוש זה גוי יהודי. במה אנחנו מתייחדים? ביהודנו דבורא עולם. ביהודנו דבורא עולם זה לא בעל בסיס דקלום, אלא על בסיס תובנה, ידיעה ברורה על מציאות השם יתברך, שהוא יחיד ויהודי, אין דומה לו, והוא משגיח בעולמו. זו בדיוק המטרה. אז משה רבינו נשלח לעשות אותנו כאלה. איך משה רבנו יכול לעשות אותנו כאלה? רק אי אפשר בהבל הפה, אי אפשר בציווי בלבד. צריך להיות במתווים מתוחכמים, איך לעקור אותנו מהרגלים שכבר נשאבנו אליהם, ולהביא אותנו אל התכלית החשובה הזו. ארבעים שנה במדבר, בוא נאמר, זה עדיין חישול לצורך מדיני, צבאי וכולל כיבוש הארץ, נניח, כן? להיות גם עם בריא ברוחו ובגופו. אבל כאן אנחנו מדברים על איך להוציא את אבותינו ממסגרת האלילות ולהביא אותם לתובנה אמיתית במציאותו יתברך, ולהשתחרר מהפולחנים של עבודה זרה, ובמקום זה, כמו שאומרים, לעבוד אותו יתברך. ואנחנו בהמשך מיד נראה תראה, עשר המכות שהיו במצרים הביאו אותנו, את אבותינו, באותם זמנים לאחר כתישה. כי הרי הם רואים הכל אצל המצרים, ואצל היהודים אין שום מכה מתוך כל עשר המכות הללו. וגם משה רבנו, אחרי מאמץ גדול עם עשר מכות, עם התראות מוקדמות וכל הדברים האלה, הצליח בכל זאת לחיות מחדש את אני מאמין היהודי בברית בין הבתרים. כשהוא בא, אז רק זקנים הצטרפו אליו וגם הם פרשו. השאר, על מה אתה מדבר? איזה חזון, איזה ברית בין הבתרים? מי בכלל זוכר? עברו מאות בשנים, מי בכלל זוכר? על מה אתה מדבר? כן? ואילו אחרי עשר מכות, ומהלך עשר המכות, הצליח משה רבנו לא רק לצרוב בתודעתם על אפסות האלילות ועל קיומו של אלוהים משפיח בעולמו, אלא גם להבין שיש אלוהים שהבטיח לעם, הבטיח לאברהם שצאצאיו יגאלו ממצרים ויהיו עם קודש. ולכן שעת הבחינה הגיעה לקראת המכה העשירית. זו הייתה שעת הבחינה שלהם. אז אמר להם, תראו, תשע מכות היו, אתם ודאי לבטח נואשתם, כל פעם פרעו חוזר בו, כל פעם פרעו חוזר בו. אני אומר לכם, כעת במכה העשירית הזו הוא ישלח אותנו, זה הסוף, אנחנו מגיעים לתחנה הסופית. אבל כדי שאנחנו נצליח, כדי שנהיה זכאים לכך, אנחנו צריכים להפגין את נכונותנו, את אמונתנו בבורא עולם, אמונתנו בברית בין הבתרים, בכל החזון הזה. במה זה מתבטא? א', ברית מילה. הנה שבט לוי מקיימת ברית מילה מאז אברהם אבינו, חזרו לברית מילה. ב', קחו את האליל המצרי, ארבעה ימים שימו אותו ליד פתח ביתכם ותפרסמו שאתם עומדים לשחוט אותו, וביום 14 תשחטו אותו, בליל 15 תצלו אותו, מותניכם יהיו חגורים מתוך אמונה שבחצות הלילה זה יהיה הסוף. וזה עוד לפני המכה, מפגן של אמונה, אמונה בשם, אמונה בנביא, בדברי הנביא, אמונה בכל. ואז כשהם הפגינו את הדבר הזה, והם הפגינו את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אכן באמת בחצות הלילה היכה כל בכור, ואז גורשו מצרים ואמרו, לא נצא מתוך גירוש, נצא בראש מורם למחרת. אז אין ספק, זה משהו מדורג, אבל זה עוד לא מבטיח, גם דבר כזה עוד לא מבטיח שמחר מחרתיים לא ישאבו לפולחן זה או אחר. כי הפולחנים האלה היו מגיים, ובני אדם יש להם נטייה לסחף לדברים מגיים, ולכן גם אם הוא מאמין בשם יש, הוא גם נזקק לדברים מגיים. ועובדה שבסוף בית ראשון, בסוף בית ראשון בתוך בית המקדש היו באים לעבוד את השם בית המקדש ומבקים את התמוז, אליל, אליל מסוים. והיה להם גם ציורים של אלילים, שקצים, רמסים וכיוצא בזה. זה שעבוד מנשה מלך רשע היה. אז הוא נגלה בחלום למישהו ואמר לו, אם אתה היית בימינו, אתה היית רודף אחרי עבודה זרה. כדי להבין את הדברים האלה, קשה קצת להסביר את זה. ראו איך חברה אינטליגנטית בימינו נשאבת לכדורסל, כדורגל, לאירוויזיון, וכאלה, סחף אדיר, סחף אדיר. כבר שוכחים שמדובר באנשים אינטליגנטיים, ומדובר ככה, סחף אדיר. לכן, אין צל שספק, לעבודה זרה כעבודה זרה, יש כוח מגי עצום לשאוב אליה, וקשה להישאב ממנה, לצאת ממנה. אז לכן, באמת עשינו כברת דרך כבר במצרים, אבל בשביל להבטיח לעתיד לבוא, עוד פעם לא ישאבו, היה צורך בתורה ומצוות, ועוד מעט עם העניין של הקורבנות והמקדש. אז נאמר ככה, וכאשר שלח השם את משה רבנו לעשותנו ממלכת כהנים בגוי קדוש בידיעתו יתעלה, כלומר, על ידי שנכיר אותו ונדע אותו, הערה 14, כלומר, שמחותיותנו, כן, כבר מור התקלקל, ממלכתיות, כן, וקדושתנו, נעשית על ידי ידיעתנו את השם, ידיעה הכרתית, יסודית. ובכן, הלאה. וידעת היום, ואשב אותה על לבבך, ושנתייחד לעבודתו, כמו שאמר, ולעובדו בכל לבבכם. ואמר, ועבדתם את השם אלוהיכם. ואמר, ואותו תעבודו. והיה הנוהג המפורסם בעולם כולו הרגיל אז, והעבודה הכללית אשר גדלנו עליה, הייתה הקרבת מיני בעלי חיים, באותן היכלות שמעמידים בהן הצורות, ויש את החוויה להן, בהנחת הקטורת לפניהם, והחסידים, זה היה מנהג אצל אומות העולם. עכשיו נשים לב, אדם הראשון, לפי חז"ל, הקריב קורבן, אז זה לאיתן, אני משיב, הקריב קורבן, לא שהשם ציווה אותו, אלא כיוון שהוא תוודע למציאות האלוהים. אז כמו שמקריבים קורבן לאלילים, אז הוא כאן מקריב לבורא העולם. איך קוראים? נוח הקריב קורבן, שוב, בניגוד לעובדי האלילים, הוא מקריב, זה לא מתוך ציווי, אלא מתוך תובנה. אבל שניהם, גם זה וגם זה, לא משתחררים מהצורך בהקרבת קורבן. ואברהם אבינו גם כן, ואברהם אבינו גם כן. זאת אומרת, זו הייתה תובנה פשוטה של הפשוטות. אני מאמין בשם, אבל איך אני עובד את השם? עד שאני מקריב קורבן. עוד אין את הציוויים הפרטניים, שדיני קורבנות, כפי שהתורה מסדירה, בית מקדש, כל הדברים האלה, זה יבואו מאוחר וכך נראה. זה כבר מתווה מאוד מאוד מתוחכם ומושכל. עוד מעט, אבל נדע, זה הדבר הבסיסי שאדם מאמין בשם, ומצד שני, זה מה שהוא מכיר כביטוי לעבודת השם. אז הוא עושה את זה בדרך הזו. וכן, אומר רבנו, והנחת הקטורת לפניהם, והחסידים והנזירים היו אז האנשים המיוחדים לעבודת אותן ההיכלות העשויות לכוכבים, כמו שבארנו. לפי כך, לא חייבה חוכמתו התעלה וניהולו הגלוי בכל ברואיו שיצווה אותנו, שימו לב, הכל לפי חוכמתו התעלה וניהולו הגלוי בכל ברואיו שיצווה אותנו בעזיבת כל מיני העבודות הללו ולהזניחם ולבטלם, לפי שזה היה אז מה שלא ייתכן לקבלו לפי טבע האדם שהוא נינוח. הערה 24, אנס, רגיעה נפשית והרגשת נחת וכו'. כלומר, זה לא היה מתקבל אם היה משה רבנו בא ואומר, רבותיי, אין קורבנות, אין פולחנים, יש שמע ישראל שם אלינו השם אחד, יש דברים כאלה, אבל לא קורבנות, לא שום דבר. זה נידון לכישלון. יש צורך להנחות את העם בצורה מושכלת, לשלב את ההרגלים שלו, אבל לכוון את ההרגלים שלו, או לעדן אותם לכיוונים חיוביים. וזה מה שהוא אומר. הלאה, ייתכן לקבלו לפי טבע האדם, שהוא נינוח תמיד במורגל. והיה נעשה זה אז כמו אילו בא נביא בזמנים הללו וקורא לעבודת השם ואומר, הנה השם ציווה אתכם שלא תתפללו לו ולא תצומו ולא תשבעו לפניו בעת צרה, אלא תהיה עבודתכם מחשבה בלי מעשה כלל. אומר רבנו, נתאר לעצמנו שיבוא נביא בזמננו ויאמר, השם שלח אותי שתעבדו אותו, אבל בלי קורבנות, בלי שום מעשה, אך ורק במחשבה, משהו טהור, משהו זך, בלי כל זה. מי ישמע לו? זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על מאמינים בשם, אבל ההתנתקות מקורבנות, קורבנות לשם השם, גם היא לא תתפוס. גם היא לא תתפוס, כי בכל זאת, בן האדם רגילים למשהו, קשה להם בלי המשהו הזה. והוא אומר, הנה, אני אומר, היום, אם יבוא נביא ויאמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לקרוא לעם ישראל, לשוב בתשובה, ולעבוד את השם, לא ידבר על קורבנות, לעבוד את השם, לשמור שבת, לאכול כשר, להימנע מעוולות. מה העולם החילוני יצא?
הזוי.
הזוי. הדתה. משוגע. כן? למה? מה קרה? כי כל כך התרגלו לחיי חופש ודרור, שכל ניסיון, כאילו, לבוא לקרוא לענייני דת, בשבילהם זה דבר לא נכון, וזה שטויות, וזה חולם בהקיץ, וזה סתם בני אדם הזויים שאומרים את הדברים האלה. זה כלל גדול מאוד, קשה לפעול מתוך גישה של לעקור. לכן, לא תהיה ברירה רבותיי, אלא להשתמש בכלים שהחברה החילונית משתמשת בהם, כדי להחדיר בהם מושגים אמוניים. ואסביר באמת דברים אמורים, למרות שהדוגמה היא קיצונית משהו, אבל קנה זה ככה. תראו, לא אחת הוזמנתי לדבר בגלי צהל. יש הייתה פינה במוצאי שבת לענייני יהדות. אמרו לה, אבל תשמע, כבוד הרב, מחדים שאתה עובר מסך, אתה עובר זה, אבל...
שאול מייז לי,
כן, כן, כן. אבל זה לא כאן שאתה תבוא תיתן הרצאה וכו'. זה ככה בגימיק, ברעיון וכל אלה, כן, כדי לתפוס אותם במשהו, בשביל שיתפסו. טוב, היה קשה לי הדבר הזה, אבל כשראיתי, הם צודקים. ואתם זוכרים, היה אחד, הוא קיים עד היום, הוא אדם דתי אבל שחקן, אז בשביל למכור מושג ביהדות אז הוא עושה כל מיני דברים גימיקיים וליצניים והכל בשביל למכור מושג ביהדות, התאריך, המשמעות של התאריך והכל. כלומר, אני צריך להשתגע כדי לרפא את המשוגעים החילוניים. אם אני לא אשתגע, אני לא אתחבר אליהם ולא אוכל זה. לזה אני מתכוון, כנראה שנצטרך לעבור הרבה קשיים עצומים איך להתחבר לחינוך החילוני, שהתרחקו מאוד מאוד, כדי שאתה תוכל לאט לאט להקנות להם מושגים יהודיים, כי התרגלו מאוד מאוד לדבר הזה. אז לנו זה מאוד קשה, זה מאוד מוזר, אבל כנראה שאין מנוס מהדבר הזה. וכן, בואו נאמר בצורה כזו, משהו קצת מעין זה, משהו מעין זה. אחינו החילונים, אני לא אוהב את הביטוי חילוני, כל יהודי יש לו דת במידה מסוימת, אבל ככה הם מזהים או מגדירים את עצמם. אז ברוך השם, רובם המכריע לא נוסעים ביום כיפורים, ואני מניח שרובם גם צמים, הבריאים שבהם, רובם צמים בכל היום. אבל יש תופעה שאנחנו מכירים אותה, שבתפילת נעילה הם באים עם הילדים שלהם, משקיפים על תפילת הנעילה, ככה, כאילו לראות משהו, לדבק במשהו. רבותיי, מעיינות וחבד בבית ספר יעקב כהן, בית ספר יעקב כהן, 1,000 באו לתפילת נעילה. מה? כן, 1,000 באו לתפילת נעילה. ובצ'יינין גם כן מאות באו מאזור שמגדירים אותו כאזור חילוני, רייספלד וכל אלה. יש איזשהו צמאון. אל תבוא אליו ותגיד לו, תשמע, כל יום הכיפורים, ואיך אתה בכלל מגיע לכאן? אולי הוא מגיע, אני לא יודע, עם פלאפון. עזוב, אל תיכנס לקטנות האלה. הם דברים גדולים. שיגיע, שיתחבר למשהו, שיתחבר למשהו. עכשיו, אני מתאר לעצמי שזה שיעביר את תפילת נעילה, הוא לא יבוא וידבר איזה שהם רעיונות, כל אלה. לחפש איזשהו גימיק, איזשהו משפט בעל מסר שנקלט, ובעיקר מולקוח מעולם החשיבה שלהם ועולם הביטויים שלהם, ובזה הוא קונה אותם, הוא רכש אותם. כך היה עם הרב קרליבך וככה זה, בדרכים כאלה. אין מה לעשות, אין מה לעשות, וזה חוכמה גדולה מה שרבנו אומר כאן, חוכמה גדולה. הבעיה היא, וזה מה שהצבתי בראשית הדרך, מה בכל זאת יחסו של רבנו אל פרטי המצוות האלה של קורבנות חולה? עוד מעט נראה. אוקיי.
בכל זאת החרדים שחקו על הרב קרליבך, אז נדבר מחר. הם אמרו שהוא לא בסדר, גם כן.
תראה.
הם אמרו.
רגע. א', את צוחק אחרון. ב', זה טבעו של העולם. כל אדם שמחונך לקו מסוים, משהו לא הולך בקו שלו, אז הוא או צוחק לו, או מתנגד לו, או משהו. כן? אז תראו שעולם, אל תתרגש מזה. עכשיו, אני חוזר חזרה. נאמר בצורה כזו. אמרתי לכם שבשקת כוסית לקראת ראש השנה, כל שנה עושים בעובדה עירייה שקת כוסית. אז עשו את זה פעם באולם השחמט, מי שמכיר את זה. אז עשו שולחנות בצורה של ריבוע, ועל השולחנות הייתה תקרובת כרגיל, ואיך קוראים, והעובדים עמדו מסביב, ובדרך כלל ראש העיר מדבר, אני מדבר, המנכ״ל מדבר, יושב ראש ועד העובדים מדבר, ואחר כך מישהו מברך את הברכה על גפן, אומרים לחיים, מתחילים כל אחד ואחד. טוב, אז ראש העיר אמר את מה שהוא אמר, אז אני הוזמנתי לדבר, אמרתי, רבותיי, מי אמר שקריאת אונו חילונית? תראו איזה דתיים אתם, ואני עושה את זה בצחוקים, תראו איזה דתיים אתם. השבת, אנחנו אמורים לקרוא פרשת אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם אלוכם, ראשיכם, שבטיכם. הנה כולנו ניצבים, כולנו ניצבים ביחד וכו' וכו'. כשאתה לוקח פסוק, וזה בדיוק תופס את המעמד, ואתה עושה את זה בצחוקים, ככה לא בהטפה ולא בשום דבר, זה תופס אותם, זה תופס. ואז אתה מדגיש את המסרים, הביחד, העוצמה של הביחד, ההתייצבות וכל הדברים האלה. אז זה תפס אותם מאוד. כך אומר לי המנכ״ל, נו, את מי להזמין לברך גפן? בדרך כלל אני אומר להם, במסיבה הולכים אחר הזקנה. אז הם מזמינים אנשים שהם הכי מבוגרים וכולי. מה עשיתי הפעם? לא היה מבוגרים כבר, פעם נותן לו קצת קשה להם להגיע או נפטרו. אז מה עשיתי? הזמנתי את, איך קוראים לו זה, של בית נועם. זה, הם בית נועם המנחים. לא, שכחתי את שמו. כן. אז שכחתי את שמו ברגע הזה, אני מחובר אליו מאוד. הוא אמר אני חילוני, ואני אמרתי לו, אתה לא חילוני. הלוואי שהיה לי חלק מהמצוות שלך. הוא עושה דברים אדירים עם הנכים וכל הדברים, דברים אדירים. אז קוראים לו, אז הוא נבוך, הרב מזמין אותך. אז הוצאתי את הכיפה, אמרתי לו, איקי, קוראים לו איקי. אמרתי לו, איקי, אל תדאג, הנה, יש כיפה, אני נותן לך, אני נותן לך כיפה. אמרתי, אני לא יודע לברך. אמרתי, אני איתך ביחד, אני איתך ביחד. בא, ואמינו לי רבותיי, ברך. אמרתי לו מילה במילה, שמתי לו את הכיפה, כיפה שחורה כזאת. זו, שמתי לו על הראש. אז רואים, זה תופס. זה תופס, קשה. אבל הוא שאומר שהוא חילוני, לא חילוני. אין, ברגע, אמת. זה תופס. זה תופס את הבני אדם. כן? לכן אני אומר, בשביל לשאוב את אחינו, אנחנו צריכים הרבה הרבה תחום איך להגיע אליהם, כי קשה להוציא בני אדם מרגליהם. קשה מאוד מאוד. אוכל, עכשיו ככה. איפה הגעתי, רבותיי? לפי כ... מה?
24.
ליד 24. אוכל, נאמר ככה. ולפי כך, הניח יתעלה אותם מיני העבודות והעבירם מהיותם לנבראים, פולחן, נקרא זה בשם בוטה, פולחן, העביר אותם מהיותם לנבראים, דהיינו לאלילים, לנבראים, ולדברים דמיוניים, מאגיים, דמיוניים, שלהם אמיתות, להעביר אותם למה? לשמו יתעלה. וציוונו לעשותם לו, יתעלה. לפי כך, ציוונו לבנות היכל לו, ועשו לי מקדש, ושיהיה מזבח לשמו, מזבח אדמה תעשה לי. מה, אין באמת טעמים למזבח כמזבח, למזבח אדמה תעשה לי? אין באמת טעמים לזה? תכף, עכשיו, ושיהיה קורבן לו, אדם, כי יקריב מכם קורבן לשם, ושתחוויה לא, והכתורת לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, והזהיר מלעשות דבר זה מן המעשים הללו לזולתו, זובח לאלוהים יחורם. אז אתה לא אומר לו לא לזבח, תזבח, אבל רק לשם. אם היינו אומרים אסור לעשות שום פולחן, זה דינו של ציווי כזה לקשל. אבל אומרים לא, תזבח, וזה מצווה לזבוח לשם, אבל זובח לאלוהים, דיינו לאליל, יחורם. כי לא תשתחווה לאל אחר, וייחד כהנים לעבודת המקדש, ואמר וכיהנו לי, וחייב להפריש להם מתנות בהכרח, שיספיקו להם מחמת עסקותם בבית, בקורבנותיו, והם מתנות הלוויים והכהנים. והושג בניהול האלוהי הזה, שנמחה זכר עבודה זרה, ונתבסס היסוד הגדול האמיתי בדעתנו. והוא, שימו לב, זה משפט מפתח. כל אלו העבודות הללו והציוויים הללו לצורך מה, רבותיי? ונתבסס היסוד הגדול האמיתי בדעתנו, והוא מציאות השם ואחדותו. ולא נרתעו הנפשות, ולא הרגישו זרות בביטול העבודות אשר הוגלו בהם, ושלא נדעש שם עבודה זולתם. כלומר, אתה רואה, כל היעד להכיר במציאותו יתברך ובהשגחתו יתברך, אבל בדרך מושכלת, לא בדרך של ניתוקם מפולחן, אלא בדרך של יהוד הפולחן, לעשות אותו יהודי יותר, אמוני יותר, ורק לשם בורא עולם. עכשיו נשים לב, איפה זה? מורי מאיר כאן העשובה, והוא אומר כאן ככה: אם אנחנו ניקח את כל המשמרות כהנים והיקף העבודה של כל משמר, וכמה יש בכל משמר, יש בתי אבות, אז הוא עשה חישוב שכל כהן יש לו בסך הכל יומיים בשנה לעבוד. ברמת הפרט, ברמת הפרט, אם אני לוקח את כל המשמרות ואת כל בתי האבות, יומיים בסך הכל בשנה, ואם הוא ראוי, דהיינו טהור, זה אם גם שני ימים הללו הם תלויים ועומדים. ואז הוא אומר, אתה רואה שכל העניין הזה של כהנים, עבודת מקדש, הייתה מה שנקרא רקע כדי לקדש את הכהנים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. כלומר, העם בא אל המקדש, כהנים, כהנים, מקדש, קורבנות, אבל בסופו של יום ההתחברות שלהם אליהם הייתה למה? למטרה הכי הכי עיקרית, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כי ביג דיל, כמה כבר הכהן כפרט יכל לעבוד בית המקדש, אבל שם של כהן וקידשתו בית מקדש, ועל זה אתה דוחף אותם ואומר אל המורים שלך, יורו משפטיך לישראל, כי שפתי כהן. אז רואים את המתווה האלוהי הזה שכל מטרתו עיצוב בנעמנו לתורה, למצוות, לידיעת השם, לעבודת השם. וכאילו כל עבודת הקורבנות הם כאילו אמצעי לדבר הזה, אמצעי לדבר הזה. כן, כשנבחרתי כאן להיות רב הייתי צעיר מטבע הדברים, יותר תוסס, פחות ככה, זה יותר מעיז, והוזמנתי לפדיון כהנים, סליחה, לפדיון בכור. ואחד מהכהנים שהוא כבר הלך לבית עולמו, זקן, אז כשהגיע הזמן הפדיון, אז הוא לקח את הילד, כי מוסרים לו את הילד, וסרב למסור אותו. ותראה לעשות מזה צחוקים. עכשיו, ואני עדיין, כמו שאומרים, בא ממקום של הלכה והכל, אמרתי, רבותיי, מצוות הפדיון נתקיימה, נתקיימה. כהן יכול, איך קוראים, אבי הכהן יכול לבדות את בנו, אבי הבן, סליחה, אבי הבן יכול לבדות את בנו, כן, אפילו בשוק, אפילו בשוק. תן לי בבקשה את החמישה סלעים. לקחתי כהן אחר, תן לו את החמישה סלעים. רצה לבלוע אותי. האחד בא לגור וישפוט שפוט. אז אמרתי, מה אתה עושה צחוק ממצווה? זה ככה עושים מצווה? ממתי? אמרתי לו, ממתי אצלנו עושים צחוק בפדיון הבן? בכל הדברים האלה. ממתי? עכשיו, למה אני אומר לך את הדבר הזה? אתה תראה אצל רבים, כהן, וקידשתו. לא, אם יש תלמיד חכמים, הוא קודם לו. בברכה, בכל, בספר תורה. אז אנחנו לא מיישמים את זה תמיד, אבל טוב לדעת ההלכה הזו, כדי לא לתת לגיטימציה, שהנה, יש כהנים עם הארצות הם בגלל וקידשתו. לא, צריכים לדעת, הכהנים מקודשים נכון ביחוסם, אבל בגלל יעודם. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. ברור. עכשיו ככה. ויודע אני כי נפשך תרתע מן... עכשיו שימו לב. הגעתי לפרשת דרכים. אמרתי לכם בפתיח שרבנו ידע שאנחנו נטמא. מה? באמת כל עבודת הקורבנות והמקדש וכל הדברים האלה הם רק אמצעי בשביל להוציא את עמנו את את מעבודה זרה, כאילו אין טעמים לפרטים של המצוות, למזבח, לקורבנות וכל הדברים האלה, אין טעמים לזה. הוא מציף את השאלה, אבל תראו איך הוא משיב, ואתם תראו שכשהוא משיב לכאורה הוא משאיר משהו לקוני, ששם אני רוצה לומר רעיון מסוים. בואו נראה. תראו כך. ויודע אני כי נפשך תרתע מן העניין. אתם רואים? הוא אפילו לוקח את הביטוח האמיתי בעוצמתי. תרתע מן העניין הזה בהחלט. אתם יודעים שהרמב״ם תוקף את רבנו בגלל גישתו זו. כן? תרתע מן העניין הזה בהחלט במחשבה ראשונה. ויקשה עליך זה, ותשאלני בלבך, ותאמר לי, האח באו ציוויים ואזהרות, ומעשים גדולים מדקים מאוד, ובזמנים קבועים, ובזמנים קבועים, והם כולם אינם מטרה לעצמם, אלא מחמת דבר אחר. כלומר, רק בשביל לשאוב את בני האדם מעבודה זרה ומהרגלים. כאילו, אין להם טעם פרטי, כך לאור, לכאורה משתמע מהם, אלא כולם, זה מתווה מושכל ואפילו תחבולתי, כדי להוציא את העם מכל אביזרי עבודה זרה. וכאילו שזאת תחבולה, אתם רואים, אם הייתי אומר לבד, אוי בבוי, הייתי ראוי להסתכל, אבל רבנו אומר את זה. וכאילו שזאת תחבולה, יעצה השם עלינו, כדי שישיג את מטרתו הראשונה. ומה מונע ממנו יתעלה לצוותינו במטרתו הראשונה? ועכשיו ככה, שימו לב. עכשיו שימו לב. הוא מציב שאלה מצוינת. עכשיו, רבנו ברוב תחכום, הוא מציב שאלה ליד שאלה, כאילו עושה את השאלה לכפולה, ואז הוא משיב על השאלה השנייה, שהיא גם משיבה על השאלה הראשונה, אבל משאירה משהו פתוח. שימו לב, ומה מונע ממנו יתעלה לצוותינו במטרתו הראשונה, דהיינו, לעקור אותנו מעבודה זרה, כן? וייתן בנו יכולת לקבל את הדבר. יותר כדאי שהשם יטביע בנו את הטבע האנושי אשר מואס בעבודה זרה ומשתוקק לשם, ולא צריך את כל התחבולה הזו, מקדש, קורבנות,
חיים קלים וכל הדברים.
כן, חיים קלים, וגם גם מבלי להזדקק למה שנקרא קורבנות וכל הדברים האלה. כן? מה מונע? מה מונע ממנו יתעלה לצוותינו במטרתנו הראשונה, וייתן בנו יכולת לקבל את הדבר, ולא היה צורך כל אלה אשר אתה חושב שהם על דרך המטרה השנייה. דהיינו, לבוא ולעקור אותנו מעבודה זרה בצורה הדרגתית, ולחבר אותנו לבורא עולם. יש דרך יותר קלה, יש דרך יותר קצרה, שהקדוש ברוך הוא יטביע בנו, יטביע בנו את האופי, את הבחילה מעבודה זרה, את התשוקה לבורא עולם, ונגמר הסיפור. על השאלה השנייה, מה?
הרב כותב לצוותינו לא להטביע בנו.
מה, מה? יחי, שפיל עיניך לספר דקרא, ויתן בנו יכולת. אז מה מה שאומר הרמב״ם? רגע, לא 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 לא, רגע 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 רגע, אני כבר רמזתי לכם שיש כאן לכאורה גם תחבולה רמב״מית, שהוא עושה שאלה על שאלה, משיב על השאלה השנייה שהיא יותר קל, כמו שאתה כבר משיב, אבל לכאורה השאלה הראשונה עוד לא קיבלנו תשובה מושלמת. ושמע תשובתך, אשר תסיר מלבך את החולי הזה, הוא קורא זה אפילו חולי, לבוא להטביע בנו טבעים, להטביע, זה חולי. כי אנחנו מדברים שהאדם נברא בצלמו של בורא עולם, עם שכל, עם בחירה חופשית, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, הוא ירצה, יקיים, לא ירצה, לא קיים, ראה האדם הראשון וחווה, לא רצו לשמוע, ראה איך הם דרדרו בכל אלה, אז זה בחירה חופשית, כן? ושמע תשובתך, אשר תסיר מלבך את החולי הזה, ותגלה לך אמיתת מה שעירותיך עליו, והוא שכבר נאמר בלשון התורה, כיוצא בשאלה זו, בדיוק, והוא אומרו, שימו לב, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, בראותם לחמה, ושבו מצרים. זאת אומרת, ממצרים, דרך רפיח ואל עריש, הדרך קלה מאוד מאוד לארץ ישראל. ובמקום זה סבב אותנו 40 שנה במדבר. למה? כי אם יעביר אותם דרך שם ותהיה מלחמה והעם עוד לא קשיר לכך, יחזרו למצרים. ואז אומר רבנו, והנה כמו שסב השם אותם מן הדרך הישרה. כלומר, הדרך הישרה זה לא במובן הרוחני, הדרך הקצרה. נכון, נכון. שהיא הייתה המטרה הראשונה. וזאת למה הוא סיבב אותנו מחמת חשש מה שאין יכולת לגופותיהם עליו כפי הטבע לדרך, זה מתאים לתחילת הפרק ולפרק הקודם שהקדוש ברוך הוא מנחה אותנו לפי טבענו כפי הטבע לדרך אחרת כדי שתתקיים המטרה הראשונה. כך ציווה השם מצוות אלו, כלומר הרי יכל הקדוש ברוך הוא, כשרבנו אומר כפי הטבע לפי גבותיהם, יכל הקדוש ברוך הוא להטביע בנו לאותו זמן טבע של אומץ, רק נראה את הפלישתים, לא נפחד מהם, ניכנס איתם למלחמה, ננצח סיבובים של 40 שנה. אבל איך השם מנהל אותם? לפי טבע גופותיהם. הם עם של עבדים, לא יודעים מלחמה, פוחדים מכל דבר ודבר ובצדק, והקדוש ברוך הוא מנהל אותנו לפי טבענו, לא מטביע בנו טבעים אלא לפי טבענו. למה? כי הבסיס של בחירה חופשית זה הדבר החשוב ביותר. וכך אותו דבר אומר הרמב״ם ביחס להתנתקותנו מעבודה זרה והתדבקותנו בקדוש ברוך הוא ובתורתו ובציוויו, הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו לפי טבענו ולא מטביע בנו טבע, כי אז הוא שולל באיתנו את הבחירה החופשית. כך ציווה השם מצוות אלו אשר הזכרנו מחמת חשש מה שאין יכולת לנפש לקבלו כפי הטבע, כדי שתושג המטרה הראשונה והיא השגתו יתעלה בעזיבתו עבודה זרה. זו המטרה הראשונה, כי כשם שאין בטבע האדם שיגדל בשעבוד העבדות בחמר ובלבנים וכדומה להם וישטוף ידיו לשעתו מלכלוכם וילחם עם ילידי הענק מיד, זה לא טבעי. עוד רק אתמול של שום היה שפוף, מוקע על דנוקסים, 400 לבנים צריך לעשות וכל הדברים האלה, ופתאום רק יצא ממצרים כבר יכול לעמוד בחזית וללחם. זה לא טבעי, זה לא יכול להיות. אז היה צריך חדש בחור במקום להטביע בהם טבע, ואז זה לא בחירי, לסובב אותם במדבר עד שיתחשלו, ואז הכל מתנהל על פי טבע רגיל, טבע רגיל. כך אין בטבעו שיגדל על מינים רבים מאוד מן העבודות ומעשים רגילים שכבר נינוחו בהן הנפשות, הכוונה לעבודות זרות, כן? עד שנעשו כמוזכר ראשון ויעזוב את כולן בתחת. קשה, אי אפשר. אם רוצים לנהל את האדם באורח טבעי לפי טבעיו ולהשאיר בו את הבחירה החופשית, אתה צריך מתווה מכונן מדורג מעשי שעדיין לא מנתק אותו פעם אחת מהרגליו, אלא נותן לו כיוונים חיוביים. וכמו שניהלם השם בעיכובם במדבר עד שנתאמצו נפשותיהם, כפי שכבר ידוע כי המדבריות ופראות הגוף מביאים אומץ והפך זה מביא מורך והפך זה מביא מורך, וגם נולד עם אשר לא הורגל לכניעה ולעבדות, וכל זה היה בציוויים אלוהים עדי משה רבנו, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. כך באה הקבוצה הזו מן המצוות בניהול אלוהי, כדי שישארו עם סוג המעשים הרגילים, כדי שתתבסס הדעה שהיא המטרה הראשונה. מהי הדעה? מציאותו יתברך, השגחתו וכו'. רק רגע, מיד, כי אני עוד רוצה להשלים לכם מה שפתחתי לכם. ושאלתך, מה מונע היה מהשם מלצבותינו במטרתו הראשונה? מהי מטרתו הראשונה? לעזור עוד הזרה? לעבוד את השם. ויתן בנו יכולת לקבל את הדבר. מה זה ייתן לנו את היכולת יחיד? יטביע טבע. כן. מתחייב לומר לך בשאלה זו השנייה, ואיזה מונע היה לשם מלהוליכם דרך ארץ פלישתים וייתן להם יכולת להתייצב למלחמות ואין צורך כל הסיבוב הזה בעמוד הענן יומם בעמוד האש לילה? בובות, נכון, רגע. וכן מתחייבת לך שאלה השלישית על סיבת פירוט ההבטחה והאיום על כל התורה, ולומר לך הועיל מטרת השם הראשונה. לא, תהיה דעתנו ונעשה המעשים שבה. מדוע לא נתן בנו יכולת לקבל את זה תמיד ולעשה אותו? יטביע בנו את האהבה ואת התשוקה לתורה, נעשה את זה אוטומטית, לא מתוך בחירה חופשית, בלי לבוא לנו בעצה שיטיב לנו נהיה נשמעים וינקה ממנו אמרינו ויפעיל כל אותם הטובות וכל אותם הנקמות, כי גם זאת החבולה יעצה עלינו כדי שישיג ממנו את המטרה הראשונה. ומה מונע בעדו מלעשות הסתגלות למעשה המשמעת אשר רצה אותה וההתרחקות מן העבירות אשר שנה אותם? טבע קבוע בנו, היה יותר כדאי, לא היה עניין יותר כדאי, יותר קל שידביע בנו את הטבע הזה לעובדו יתברך ונגמר. והתשובה על כל שלוש השאלות הללו וכל שהוא מסוגן, תשובה אחת כללית, והיא שכל הניסים, ואף על פי שהן שינוי טבע של מצוי מאחד הנמצאים, הרי טבע אישי בני האדם לא ישנה אותם השם כלל על דרך הנס. כלומר, אנחנו מאמינים בניסים, אנחנו מעטים בניסים, אנחנו מאמינים בניסים, אבל את טבע בני האדם לא ישנה אותם על דרך הנס. למה? בגלל קדושת הבחירה החופשית, כן, גמול, השגחה וכו'. ובגלל היסוד, ובגלל היסוד הגדול הזה, אמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם. ובגלל זה באו הציווי והזהרה והגמול והעונש. וכבר בארנו היסוד הזה וראיותיו בכמה מקומות בחיבורנו, ולא אמרנו זאת בפני, מפני שאנו בדעה כי שינוי טבע אחד מאישי בני אדם קשה עליו יתעלה, אלא זה אפשרי. אין דבר כזה שהשם לא יכול. השם יכול, אבל השם לא רוצה, כי השם רוצה שנהיה בחירים, לא נהיה בובות ולא נהיה מלאכים, אלא בני אדם שנבראו בצלם, יש להם יצרים והם מתמודדים, ויש להם תורה מאירה את דרכם, מי שיזכה יזכה, מי שלא יזכה לא יזכה. אלא זה אפשרי, והוא נמצא תחת היכולת, אלא שלא רצה כלל לעשות זה, ולא ירצהו לעולם כפי היסודות החוקיים התורתיים. ואילו היה מרצונו לשנות טבע כל אחד מבני אדם למה שירצה יתעלה מאותו אדם, כי אז היו בטלים שליחת הנביאים בכל הציווי ובכל הציווי כולו. עכשיו שימו לב, לפני שאני אמשיך ולפני שנשמע את ערן, אמרתי לכם, הרמב"ם מציב שאלה גדולה, ויודע אני כי נפשך תראתה מן העניין הזה בהחלט במחשבה ראשונה, ויקשה עליך זה ותשאלני בלבך ותאמר לי, האח באו ציוויים ואזהרות ומעשים גדולים מדוקדקים מאוד ובזמנים קבועים, והם כולם אינם מטרה לעצמם אלא מחמת דבר אחר, כלומר לעקור אותנו מעבוד עזרה ולדבק אותנו בקדוש ברוך הוא. אוכלו זאת תחבולה. אז אמרתי לכם, הרמב״ם ענה תשובה מאוד מאוד חכמה, מאוד מושכלת, כי זה טבע האדם, צריך להוציא אותו בצורה מדורגת, אם רוצים לשמור על הבחירה החופשית, והשם בהחלט רוצה לשמור על הבחירה החופשית, כמו שגם בדרך ניהולו את אבותינו במדבר, הכל היה בצורה לפי טבעי בני אדם. אבל עדיין מהדהדת בנו השאלה, כל כך הרבה פרטים במצוות, כן, במיוחד בענייני קורבנות, ואלה, כל הפרטים האלה אין בהם שום טעם, כן, זה עדיין צף. לכן נראה לנו, דעתי, זה מה שאני אמרתי לכם, שהוא הציף שאלה בעוז ובצורה פרטנית, ואף שהתשובה מאוד מאוד מבוססת, אבל כאמור לכאורה היא עדיין לא סוגרת לנו את ההיקף של השאלה. סוף סוף שיש הרבה פרטים וקשה להאמין שאין להם תאמין. נראה לנו, דעתי, שבכללי, אומר הרמב״ם, בכללי אתה צריך לדעת שהמקדש והקורבנות על ריבוי ציוויהם וכל הדברים האלה בכללי זו היא המטרה הבסיסית שלהם. ועלן לדעת שעבודה זרה לא קלטה מן הארץ, ולכן יהיה בית שלישי, כי עבודה זרה היא לא חייבת להיות דווקא אלילית פגנית, אלא כל מיני דפוסים של פולחנים שבני אדם מתמכרים אליהם בצורה מאוד מאוד בלתי רציונלית, בלתי רציונלית.
למה זה עבודה זרה?
תראה,
כל היצרים של האדם זה עבודה זרה.
תראה, הנביא ישעיה אומר, כי במה נחשב הוא האדם? דרשו חז"ל, במה הוא? והמדרש של חז"ל זה אומר שפולחן לאדם, או כוח האדם, או הקריירה של האדם, ההישגים שלו, אם זה בתחום האגרוף, המוסיקה, כל דבר, כל דבר בהישגים. זה אלילים, זה אלילות. זה אלילות. לא, לא.
מה, יוציאו
אדם להורג
בגלל זה?
רגע, לא, רגע, עזוב, רגע. רגע, 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 רגע. רגע. את מי יוציאו להורג זה משהו אחר. רגע, רגע. רגע. את מי יוציאו להורג זה משהו אחר. אבל אנחנו צריכים לדעת שכשהתורה מצווה אותנו להתנגד לעבודה זרה, אז מה, מי שיוציאו להורג על פי הכללים יוציאו להורג, אבל היא פוקחת לנו את עינינו וצריך לנו לדעת איך לשרש את כל גילויי האלילות, גם אם אינם בהגדרה של הוצאה להורג. וזה החוכמה, זה ריפוי שורשי שנדע איך ממש להתמודד נגד כל גילויי אלילות ופולחנים. זה נקודה, אבל תן לי להשלים, תן לי להשלים, וזה נקודה מאוד חשובה. לעניות דעתי, לעניות דעתי רבותיי, אין רבנו מוציא מכלל האפשרות שיש באמת טעמים לפרטים במצוות. אמנם רבנו יאותת לנו מאוחר יותר לא להיכנס יותר מדי לפרטים, כי לפעמים הפרטים הם לא, אם לא היה אומר את המספר הזה, היית אומר למה המספר הזה, למה לא המספר הזה. רבנו הוא לא יוציא מכלל אפשרות התאמה למצוות פרטיות וכל כך יוצא בזה, אלא לא להפריז בפרטים, זה דבר אחד. ורבנו עוד בפרקים הבאים יזהיר אותנו להבחין בין טעמים רעיוניים לבין טעמים דרושיים, לבין טעמים דרושיים, וגם זה נראה את זה ביחס לארבעת המינים, נגיע ונראה. אבל לענות דעתי רבנו כאן בגלל שהוא שאיר איזה שאלה גדולה עם תשובה גדולה, אבל לענות דעתי איננה מחסה את הכל, זה פתח כדי לרמוז לנו שהוא לא מציע אפשרות של טעמים לגבי פרטים מסוימים במצוות. מה רצית אירן?
אבל
הרמה
העקרונית באמירה הזאת רבנו עושה את התורה רלוונטית לזמנה. עם ישראל עשה מצרים, היה שקוע בעבודה זרה, צריך לתת לו תרופה. תרופה נקודתית לאותו זמן. מה גם, זה התרופה הזאת לא עזרה בזמן בית ראשון. בית ראשון, בזמן שלושת השופטים, עם בית המקדש, עם משכן, עבדו עבודה זרה. כלומר, זה לא נתן בית
זמנה.
ומעבר לזה, מתי עם ישראל התנקה מעבודה זרה? בזמן שהכנסת הגדולה, תקנו ברכות, תקנו תפילות, וזה מה שאומרים אותם עבודה זרה. לא קורבנות, בית המקדש, הכהנים.
רגע. אז אשריך שאתה שואל ואתה מתרץ. שני תירוצים תרצת לשאלה שלך. א', לא קל לעקור עבודה זרה. והראיה שעבודה זרה, אפילו אחרי כל הציוויים, עדיין חזרה ונעורה.
והתגברה.
מה?
והתגברה.
חזרה ונעורה גם בתקופת בית ראשון. והדבר השני, תראה מה עזר. תראה מה שעזר. מה שעזר זה אותם ציוויים של ברכות, תפילות, וזה שייך לקטע הבא. חכה רגע לקטע, לא. חכה. עוד מעט בקטע הבא, תראה את העניין הזה של תפילין, שמע ישראל וכל אלה, מיד בקטע הבא. אבל, שתדע לך, אני חוזר ואומר, וזו נקודה שאתה צריך לצרוב אותה בדעתך. כשהתורה נלחמת נגד אלילות, היא לא מתכוונת רק לאלילות הפגנית, אלא לכל פולחן מכל סוג שהוא. ככל שאתה נלחם נגד האלילות הפגנית בצורה מאוד עזה וגם עם תובנות, אתה גם מונע ותמנע התפתחות של פולחנים אלילים אחרים, לאו דווקא פגנים, כן? כמו פולחני אדם וכיוצא בזה. ברור.
אלה שיוצאים על ההרים ומתבודדים לבד.
רגע, עזוב אותי. רפאל, אל תעסיק אותי בשלויות כאלה. עזוב אותי. כן. אנחנו לא צריכים לעשות את זה.
יש כל כך הרבה פרטים וכל כך קורבנות, שאפילו מחשבה חוסרת, את הפיגול וכל כך הרבה פרטים שם, והכהנים צריכים להיות ככה וככה וככה. הרמב"ם העלה את השאלה, הרמב"ם אפילו לא ניסה
להתערב, לא, 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 הוא נתן תשובה רצינית, רק מה? אז זה בדיוק מה שאני אמרתי לכם בפתיח וכעת.
התשובה על השאלה הקשה הזאת, יש כל כך הרבה פרטים, ולכן אני חושב
כדי לומר
שזה הרמב"ם לא ינסה
להסביר
את כל הפרטים, מה הייתה
הכוונה שלנו. אז אני מסביר בזה הוא מעוטט לנו, יש להם טעמים, אבל אל תשיט, רגע, לא, אל תשיט את לבך בעיקר לטעמים של הפרטים, ותסיח את דעתך מהטעם הכי עיקרי. עכשיו אני אומר דבר חמור, מה שאני הולך לומר, יש בני אדם חכמים מאוד מתאימים פרטי מצוות ובמיוחד בית המקדש והקורבנות, וכיוון שהם פחות מדברים על המטרה העיקרית של ההתנתקות מאלילות, לפעמים עבודתם כמעט גובלת בפולחן. אתה מבין? ואני יותר מזה אני לא יכול לומר, ודי לחכימה. אוכן, עכשיו שימו לב, ואחזור, אומר רבנו, ואחזור לענייני ואומר, כיוון שסוג זה של עבודה, כלומר הקורבנות, על דרך המטרה השנייה והתחינה, שים לב, ערן, והתחינה והתפילה ודומיהן במעשה העבודות קרובות יותר אל המטרה הראשונה, זה מה שאנשי כנסת הגדולה עשו, כן? קרובות יותר אל המטרה הראשונה והכרחית בהשגתה. ניתן בין שני הסוגים הבדל גדול, והוא שסוג זה של עבודה, כלומר הקרבת הקורבנות, ואף על פי שאין לשמו יתעלה, הרי לא נצטבינו כפי שהיה בתחילה, כלומר להקריב בכל מקום ובכל זמן, ולא להקים מחל היכן שיזדמן, ולא יהיה המקריב מי שיזדמן, החפץ ימלא ידו, אלא כל זה נאסר. כי מה קורה בעבודה זרה? תוכנית כבקשתך.
תחת
כל עץ רענן, בכל מקום, תוכנית כבקשתך. מה באה התורה אמרה? לא, כי מה למקום אשר יבחר השם, ורק עם כהנים, ורק 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 וכולי הלאה, ונקבע בית אחד, אין למקום אשר יבחר השם ואין להקריב זולתו. עכשיו שים לב ערן, ושימו לב כולכם, רק בגלל שערן היה נחשון שקפץ לים ועז לשאול. עכשיו רבותיי, כמה כבר יוכלו להגיע לבית המקדש? הרי סוף סוף יש דיני טומאה וטהרה, ואני אמרתי לכם על דרך ההלצה, כל המחסומים הללו שיש לנו בדרכים מטעמי ביטחון לעתיד לבוא יהפכו להיות מחסומי בדוקי טהרה. לאן אתה הולך? לירושלים? למקדש? מה המצב? ראית קרי? את עזב? את נידה? את כך וכך? כמובן יהיה בגצים חיתותים וכל הדברים האלה, אבל זאת אומרת, אומר רבנו כל הדיני טומאה וטהרה נועדו לסנן באופן כזה, ולוואי שיוכל האדם להגיע לבית המקדש שלוש פעמים בשנה, ולוואי כל ישראל חברים ברגל עדה טהרה, אולי. אז מה יוצא? זאת אומרת, על זה שהתורה אסרה לא בכל מקום כמו אצל עבודה זרה, רק מקום אחד, גם זה צמצום דרסטי. עכשיו שים לב, ואמרתי לכם את זה, כשאחרי מלחמת ששת הימים, אז בבני ברק פתחו במיידי קו מונית ממוניות מבני ברק לירושלים, חוץ מקו אוטובוסים, שני הדברים, ונוסעים לכותל וכו' וכו'. ואני התהבתי עם עצמי לנסוע לכותל כמו כולם או לא לנסוע לכותל כמו כולם. לקח לי בערך איזה חודש או חודש וחצי שהכנתי את עצמי כדי לנסוע לכותל. לא רציתי להיות כמו כולם שהולכים כותל, לפעמים מתנהג בכותל ומנשק את האבנים, ספק אם הוא מבין מה הוא עושה. בקיצור, כשהלכתי רבותיי והתקרבתי, ואני מתקרב לרחבה, ואני חושב באותו רגע בצעדיי המדודים, אני חושב על הנביאים, על הכהנים, על הטהרה, על ההתחברות עם השם, על היושרה, על כל הדברים האלה. האמינו לרבותיי, עד שהגעתי לאבני הכותל כבר דמעות זלגו מעיניי, ולא נגעתי באבני הכותל ולא נשקתי את אבני הכותל, והתרוממתי אל על, התרוממתי אל על. כן? זאת אומרת, מה שאני רוצה לבוא לומר, דעו, אפשר במסגרת עבודת השם חס וחלילה לנהוג כמו פולחן, כמו פולחן, לא ידעו ולא יבינו. אז אני לא בא לומר שהמון העם שלא ינהגו ככה. המון העם בסדר, אולי שיהיה להם משהו, אבל תלמידי חכמים, תלמידי חכמים, איך צריכים להתנהג? וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, ואין להקריב בזורתו, ואין תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, ולא יהיה כהן כי אם זרע מסוים. כל זה כדי למעט סוג זה מן העבודות, ושלא יהיה ממנו אלא מה שלא חייבה חוכמתו לעוזבו לגמרי. אבל התחנה, סליחה, בגלל שדיברתי על קו, קו ומוניות, כן, אוטובוסים, אכן, איפה זה? קדושת, אני כבר הלכתי לעמוד הבא, כדרכי בקודש. אני אמרתי לכם, יש לי רישיון נהיגה, אני לא נוהג ואסור לי לנהוג. מדוע? כי אני מנהיג ולא נהג. הנהג צריך לראות מה שלפניו, המנהיג רואה מה שלפני לפניו. אז אני רואה לפני פניי, אז אני מסוגל לעלות על הרכב שלפניי. כן, אז לכן אני כבר נמצא בפרק הבא. בתפילה, הרי בכל מקום, בכל מי שיזדמן, וכך הציצית והמזוזה והתפילין וזולתן מן העבודות הדומות להן. ומחמת העניין הזה, זאת אומרת, רבנו נותן משקל גדול למצוות האלה שאינם קורבנות, שאינם מקדש, אלא הם סמליות לאדם, שהאדם מחבר לבורא עולם, מתייחד עם ארבע כנפות תבל כמו הציצית, כוח המעשה, בהמה, כוח המעשה, כוח המחשבה, להבדילנו מעולם הבהמה בתפילין. כל הדברים האלה רבנו נותן להם משקל גדול מאוד מאוד. עכשיו, בזולתן מעבודות הדומות להן, ומחמת העניין הזה אשר גיליתי לך, רבתה בספרי הנביאים התוכחת לבני אדם על להיטותם לקורבנות, ובאר להם שאינם המטרה החשובה כשלעצמן, ושאין צורך לשם בהם. אמר שמואל, החפץ לשם בעולות וזבחים כשמוע בכל השם? ואמר ישעיה, למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם? ואמר ירמיה, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח, כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שמעו בקולי והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. וכבר הוקשה לשון זה על כל מי שראיתי דבריו או שמעתי. ואמר, האח יאמר ירמיה בשם השם שלא ציוונו בדברי עולה וזבח, והרי רוב המצוות לא באו אלא בכך. וכוונת הדברים הוא מה שבארתי לך, שכך הוא אומר, כי המטרה הראשונה, כלומר העולה וזבח היא לא המטרה, היא אמצעי. ומהי המטרה הראשונה?
טוב שמוע
ידיעת השם ותיקון מידות האדם, תיקון מידות האדם. אז הוא אומר, אינה אלא שתשיגוני ולא תעבדו זולתי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. והציווי הזה על הקורבן והפנייה לבית לא הייתה אלא בגלל השגת היסוד הזה, ובשבילו עברו אותם עבודות לשמי, כדי שימחו עקבות עבודה זרה ויתבסס יסוד, ימחו עקבות עבודה זרה ויתבסס יסוד ייחודי. באתם אתם וביטלתם אותה התכלית, זה מה שערן אמר בבית ראשון, והחזקתם במה שנעשה בגללה, תרסתם את העיקר, את התפל, הפכתם אותו לעיקר, כן? והוא שאתם נסתפקתם במציאותי כחשוב השם, ואמרו לא הוא, ועבדתם עבודה זרה וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים, כל זה לשון נביאים, ובאתם אל הבית, כן? נשארתם דורשים אחד השם, אחד השם, אחד השם. הם פונים לאחד השם באופן מיסטי, אחד השם, לא לשם. נכון, נכון. תאמין, פונים לקבר בתור קבר, חושבים, הייתי בקבר שם, וזה צריך לעזור לי. פולחן, כל זה פולחן רבותיי. ומקריבים הקורבנות אשר אינם הם הנדרשים במטרה הראשונה. ויש לי בביאור פסוק זה אופן אחר, והוא מוביל לאותו העניין עצמו שהזכרנו, והוא כבר נתבאר בכתוב ובקבלה גם יחד. כי ציווי ראשון שנצטווינו בו לא היה בו דברי עולה וזבח כלל, ואינך צריך להטריד מחשבתך בפסח מצרים מפני שהוא לסיבה ברורה וגלויה כפי שנבאר. נכון, וכבר אמרנו את הטעם הזה. ועוד שהיה אותו הציווי בארץ מצרים, והציווי הרמוז עליו בפסוק זה הוא השם צטווינו בו אחר יציאת מצרים. ולפי כך התנה בפסוק זה ואמר, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים. כי ציווי ראשון שבא אחר יציאת מצרים, מה היה הציווי הראשון אחרי שיצא מצרים? לא קורבן פסח, קורבן פסח עדיין היינו במצרים. מתי יצאנו מצרים? בקריאת ים סוף. אז מה היה הציווי הראשון אחרי קריאת ים סוף רבותיי? מרה, כן? השם צטווינו בו במרה, ואומרו לנו שם, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, שם שם לו חוק ומשפט. הוא בא בקבלה האמיתית, שבת ודינים במראה את פיקוד. ואז הוא אומר, נמצא כי החוק האמור כאן הוא השבת, והמשפט הוא הדינים. עכשיו השבת מבחינת רבנו זה התובנה שיש מציאות אלוהים אחד משגיח בעולמו, ואילו חוק משפט תיקון החברה, והוא סילוק סוגי העוול, וזוהי המטרה הראשונה כמו שבערנו. כלומר, שנקבע בדעתנו ההשקפות האמיתיות הוא חידוש העולם, זה על די השבת. אז זה המטרה העיקרית, זה נקרא מטרה ראשונה בפי רבנו. ואילו המטרה השנייה זה אמצעי, קורבן, כל אלה בשביל המטרה הראשונה. וכבר ידעת כי עיקר ציוויינו בשבת אינו אלא לבסוס היסוד הזה של אמונה בחידוש העולם, מציאות השם, חידוש העולם, השגחת השם, כמו שבארנו מאמר זה. כלומר בספר הזה מורה נבוכים כשהוא תאים טעם השבת, מצוות השבת. ומטרה נוספת עם ההשקפות האמיתיות סילוק מעשי העוול מבין בני אדם. והנה נתבאר לך כי הציבור הראשון לא היה בו דברי עולה וזבח כשיצאו מצרים, כשיצאו מנקרע הים, לפי שאלה הם על דרך המטרה השנייה. שוב, מהי הגדרה מטרה שנייה, מטרה ראשונה? מטרה ראשונה לדבק בשם בתיקון דות האדם. המטרה השנייה זה האמצעי, הרחקתנו מעבודה זרה, כן, על די זה שאנחנו לוקחים מקדש, קורבן, כדי לדבק בצור העולמים. בעניין זה עצמו, אשר אמרו ירמיה, הוא אשר נאמר בתהילים על דרך התוכחת לכל האומה, על תעלמותה אז מן המטרה הראשונה, ולא הבדילה בינה לבין המטרה השנייה. אמר, שמע עמי ואדברה, ישראל ועידה בך אלוהים אלוהיך, ועידה בך אלוהים אלוהיך, אנוכי לא על זבחיך הוכיחך, ועולותיך לנגדי תמיד, לא אקח מביתך פר מכלותיך עתודים. וכל מקום שנכפל עניין זה, זוהי הכוונה בו, הבינהו מאוד בדעהו.